טוב, אז אולי נתחיל באמת, לא יודע אם זה הכי מסודר לי בעולם, בסדר? ביחד, בסדר, נתחיל ככה ו... תודה. אז אולי זה לא רק פרקטית מה שיך לעבוד, בעצם אז איך עובדים, כל ש... בכלל, איך משתנים, לומדים. כשמבינים יותר ומעמיקים יותר, אז מבינים מה היעד ואחר כך מזהים בתוכנו איפה אנחנו על הציר הזה ואיך אנחנו זזים. אז קודם כל עצם הלימוד וההבנה, אז זה כבר מזיז אותנו מציר הגאווה להתקדמות בו. ומתוך זה בן אדם באמת גם עושה לו כל מיני תחבולות, לאט לאט יודע איך לעבוד עם עצמו. אבל זה כל מה נחזור גם על ההבנה כל הזמן, כי ההבנה הרגילה שלנו, אם אנחנו לא מתרואים להבנה אחרת, אז הבנה הרגילה, העולם הזה, היא הבנה של אהבת עצמי. וכדי להתרואים, אז כל הזמן לימוד זה כל הזמן להרים את ההבנה, להרים את השאיפה, מתוך כך מתרומם הרצון, ומתוך זה בתחבולות. אבל פה ככה בואו נעשה קצת להרחיב את זה. אז ככה, אז קודם כל באמת, גאווה באמת זה ההבנה שאני שלם, נכון? זה יכול להיות הבנה שאני שלם באופן כללי בהכל, שזה שריטה באמת קשה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל זה יכול להיות הרבה יותר מצוי, לא בהכל אני שלם ובהכל אני יותר טוב מכולם, אבל בתחומים מסוימים, בדבר מסוים אני מרגיש ששם אני נכנס לאיזה דמיון, אני בכוונה אומר דמיון, כי זה לא כך שכל, לדמיון שפה אני שלם, יש לי איזה הרגשה כזאת, תודעה כזאת, ולכן אני יותר שלם מכולם, וממילא אין לי מה ללמוד מאחרים, אין לי מה להתקדם. אז זה הדמיון הזה של הרגשת השלמות, והאמירה שלנו כלפי זה, המחשבה המתוקנת כלפי זה, זה להכניס שכל. בכלל יש פה איזה ציר ככה מאוד רחב כל הזמן, שהגאווה זה דמיון, כן? זה נובע מהדמיון הזה, כבר דיברנו על זה ככה בתחילת הסוגיה, לכן צריך להכניס הרבה שכל. במקום שלא נכנסת הבנה, אז נכנס שם הרבה דמיון. אז אם נכנס שכל, שכל שמברר, נגיד בתחום מסוים, מה היתרונות שלי, מה אני חסר, מה התקדמתי, מה אני רוצה להתקדם, שם זה הופך את הסוגיה למובנת, מודעת יותר, ממילא יוצא קצת דמיון ונכנס יותר שכל. אז השכל, הוא ילמד אותי שבאמת אני אף פעם לא שלם בתחום הזה. גם לא ביחס לאחרים. יש אחרים כאלה ואחרים כאלה. ובטח לא ביחס לאמת, ביחס לבאמת מציאות יותר שלמה שאני צריך להגיע ונדרש להגיע אליה. ולכן אולי הייתי אומר ככה, הגאווה היא מכניסה איזו סגירות מסוימת בהבנה. אדם נתקע ככה עם איזה דמיון, עם איזו תובנה מסוימת, ואיתה הוא רץ כל הזמן, ולהיגמל ולהתקדם מזה, זה לפתוח את ההבנה. לפתוח. לפתוח, לשחרר את הסגירות הזאת, ולהיות ככה כל הזמן בתודעת למידה, בתודעת של פתיחות, של למידה, של התקדמות, של בסדר? לא הסגירות, לא המצב הסוגר, מקבע את ההבנה שלי על עצמי, שלפעמים ככה אני מרגיש שלם, אני נתקע עם זה, אלא ההבנה פתוחה, בסדר? יותר, יש דברים שיותר קל להיות פתוח אליהם. אדם עכשיו הולך לשיעור שעוסק בגאווה וענווה, וזה מעניין אותו וזה חשוב לו, אז אוטומטית הוא רוצה להיפתח לזה. אני מדבר פה משהו אבל יותר רחב. לפתוח את הטובת ההבנה הזאת בכלל, לכל דבר. גם כשאני מתהלך בכלל, בכל דבר, בכל מקום, בכל זמן. להיות בתודעת תודעת חיסרון, תודעה פתוחה, וכל הזמן בודקת ולומדת ומנסה להתקדם. להיות פתוח ולומד מכל דבר, גם מעצמי, כל מיני תובנות שלי, גם ממה שמעליי, אמרנו זה יותר קל, גם ממה שמתחתיי, אנחנו לומדים, נכון? הרבה תורה, הרבה למדתי מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולם, ככה כתוב. נכון? תלמיד לכאורה הוא, הרב מלמד אותו, תלמיד הוא במצב אחר, נכון? אבל מתלמידיי יותר מכולם, זה הלימוד הכי גדול. יש איזה משל כזה שכתוב בראשונים, שזה כמו, שהתלמידים זה כמו, כשרוצים להדליק איזה גזע, אז קשה מאוד להדליק אש על גזע, נכון? זה לא נתפס. צריך הרבה חומרי בעירה כדי שזה יתפס, נכון? אז הזרדים וכל החומרי בעירה זה כל זה הדיוקים, זה השאלות, זה כל הזמן. לכן תורה נלמד ככה. גם עידות נלמדות כל הזמן ככה בתודעה הזאת. ולא רק תלמידים מבוגרים ורציניים, מכל דבר, גם תלמידים צעירים, וגם גננת בגן יכולה ללמוד. לפעמים היא שאלה, אבל הלימוד הוא לא רק לימוד בשכל, אלא גם לפעמים מאיזה תמימות מסוימת, פעם דיברנו על זה פעם, מאיזה טהרה מסוימת, מאיזה מידות מסוימות, אפילו שהילד אפילו לא יודע, לא מעריך כל כך את המידה שלו. ושאתה רואה את זה, זה ככה, זה מלמד אותך, זה פותח אותך, זה מרשים אותך. טוב, אם נלך עוד קצת, ממה זה נובע? אמרנו שהגאווה זה התודעה שלה, שאני שלם עם משהו מסוים. לכן אני לא מתקדם ולא. ממה זה נובע? אז בתחילת הסוגיה אמרנו, הרב ככה הסביר ממידות הראייה, שהגאווה נובעת מאהבת עצמי מופרזת מאוד. אתם זוכרות ככה, ממש בהתחלה ככה. אמרנו, כל אדם אוהב את עצמו וחייב לאהוב את עצמו. אבל כאן מדברים על אהבת עצמי מופרזת. אגו מאוד חזק. איך זה קשור? בגלל שאהבת עצמי כוח מופרזת, לכן אני צריך כל הזמן לפרנס את האהבה הזאת. אני צריך כל הזמן להרגיש את האהבה הזאת. לכן אני כל הזמן צריך כבוד, צריך הערצה. צריך לדאוג שחושבים עליי טוב כדי לספק את האהבה העצמית הזאת. ואז למה האהבה העצמית הזאת דוחפת? היא גורמת לכמה דברים. היא גורמת לרצון מאוד גדול להיות בקריירה. ששאיפת החיים שלי להיות איזו קריירה מסוימת, מיוחדת כזאת, שבו אני הכי מוצלח. תכף אני אתייחס קצת לדברים האלה. זה גורם לי להסתכל כל הזמן רק על עצמי, לא לראות אחרים. אני לא רואה אנשים אחרים בכלל. הם משרתים אותי, בסדר? אבל אני לא פתוח לראות אותם. וגם אני רואה אותם, אני הרבה פעמים בתחרות איתם. אני גם רואה את הרוע אצלם, מבט מאוד ביקורתי, שכל הזמן לא יכול, קשה לו מאוד לראות את הטוב אצל אחרים, אלא לראות את החסרונות. ולעוד דבר אחד זה נובע, זה לזה שגם את עצמי אני רואה בטוב מאוד, בהפרזה, זה הדמיון הזה שאמרנו כל הזמן. אני כל הזמן מסנגר על עצמי, גם את הטוב שיש בי, אני רואה ככה בצורה מאוד מאוד מופרזת, ולמה זה ככה? כי אדם כל הזמן צריך להרגיש עם עצמו טוב. אהבה עצמית עוד כל הזמן דורשת ה... וכן, חסרונות על עצמו, הוא גם לא... קשה לו מאוד גם לראות. בסדר? אז אני מחלק רגע את מה שאמרנו עכשיו. קודם כל הגדרנו ככה את ה... שגאווה בעצם זה ההבנה הסגורה הזאת של הרגשת שלמות, לפחות בתחומים מסוימים. הדמיון הזה מולו צריך באמת שכל ולפתוח את ההבנה הסגורה הזאת. ועכשיו התחלנו לדבר על מאיפה זה נובע. ההבנה הזאת מהווה עצמית מופרזת, שאמרנו ככה יש לה כמה גורות, מה דוחף אותה קריירה, אז אני רוצה קצת להתייחס ככה לכל איזה פרט פה. כן.
מה
אתה תחוי
משם
האלה?
וכאילו במה הוא לא עד דעתה?
הבנתי. למצוא אדם שהוא מרגיש שבכל תחום הוא הכי שלם בעולם והוא לא צריך אף אחד, לא יודע, זה קצת רחוק. מה שיכול יותר מצוי זה בתחום מסוים, בתחום שלי, אז אני מושלם. בתחומים אחרים, באמת אני יכול, אני פתוח לשמוע מישהו אחר, כי אני לא יודע כלום. אז בתחומים מסוים יכול להרגיש ככה, מבינה? בתחומים שהוא מרגיש שהוא מצליח בהם, ואז הוא מאוד מנפח את זה. נגיד, הוא מאוד מאוד חכם, בסדר, אבל יכול להיות לארגן דברים, הוא לא טוב. זה יכול להיות שם, באמת הוא לא מרגיש שלם בזה, בסדר? או כל מיני, לא יודע מה, בצדדים, בהרבה צדדים, בסדר? והחינוך הוא לא יודע, כל מיני תחומים שהוא לא, נכון? הרגשה הזאת לא שהוא בהכל הכל, זה מה שיותר מצוי. טוב. שם הוא מוכן להיות פתוח. זאת אומרת, הגאווה, הרגשת השלמות לא תתפוס אותו בהכרח בהכל בהכל. בסדר? כמו שם הוא מוכן לקחת, ללמוד ממישהו, זה בסדר, הוא יגיד לו, תשמע, מת, אני לא יודע כלום, תלמד אותי. נכון? בתחומים אחרים הוא ירגיש מאוד סגור, מאוד שלם. טוב, אז... אז באמת, איך להצליח לראות את עצמי חסר? או באמת להבין מי אני באמת, נכון? להצליח להיות חסר, זה לא נשלם, עכשיו בואו נראה את החסרונות. אלא באמת, לראות באמת את המבט האמיתי על עצמי. ברור שאני לא שלם, לא רק ביחס לאנשים אחרים, כי למשל אנחנו מצפים שכל אחד שהוא מסתכל אחורה, הוא יתקדם בשנתיים האחרונות. לא משלם בהרבה תחומים. סימן שלפני כן הוא היה חסר בהם. בעזרת השם עוד שנתיים הוא יתקדם עוד, סימן שעכשיו הוא חסר, ברור שזה... יחסר את מה שאני צריך להשלים. אז איך צריך לראות עצמי באמת בצורה מאוזנת? אז ככה, אז אם אני רואה את עצמי בצורה מופרזת, רואה רק את הטוב, ככה בצורה מפריזת, באמת לעצור, להכניס שם הבנה וחשיבה רציונלית ולשכנע עם שכל. הנה, בתחום הזה בסדר, אתה טוב בו עוד בהרבה דברים, אבל יש לך הרבה מה להתקדם בו. ולהצליח לראות החסרונות. אם קשה לך עם עצמך, אז כך אנשים אחרים, פתח את הדברים שמישהו יגיד לך. וגם את הטוב שיש בך, אז גם בו יש מה להתקדם. וגם מה שאתה כבר כן טוב, גם את זה ברוך השם. קיבלת מהקדוש ברוך הוא, נכון? יכול להיות שגם עשית הרבה הרבה עבודה ופיתחת את זה עוד הרבה יותר, בסדר? אבל הטוב הזה, קיבלת איזה מתנה, כדי שתראה מה אתה עושה עם המתנה הזאת. איך אתה תורם בה, איך אתה... אני חושב שמאוד חשוב, שהמבט ביחס לאחרים, זה המבט ביחס לעצמי. המבט ביחס לאחרים, אז מאוד חשוב לא לעשות תחרות עם אחרים. אפילו סמויה, בסדר, ילדים קטנים עושים תחרות גדולה. אנשים בוגרים לפעמים עושים תחרות סמויה. יש לו תחרות מי מצליח יותר, שאם החבר שלו פתאום מצליח יותר, אז ככה מאוד מאוד דוקר אותו. לא לעשות תחרות עם אחרים. אין, דקה רגע, אין מילים כאלה שאני אחי. מה זה אחי? אז אני אמרתי לך, לילדים שלי, אתה אחי אחי, וגם אתה אחי אחי, וכולם אחי אחי. אז זה בעצם זה אומר, אין אחים. אחי שאומרים זה כאילו זה השוואות האלה, נכון? זה השוואות. אין בכלל השוואות לאחרים. למה אין השוואות לאחרים? כי אתה צריך להיות מרוכז במי שאתה. התפקיד שלך והשליחות שלך זה להיות עם ההתבוננות פנימה. תעשה הרבה חשיבה של מי אתה ומה אתה צריך להיות ומה אתה יכול להיות בשלב בטווח הקצר, מה בטווח הארוך. זה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב, זה מאוד מתקדם. תכף נדבר על מה כן מבט החיים, אבל בטח לא מבט של אני רוצה להתקדם, למה? כי הוא יתקדם. כי זה מנקר לי את העיניים. או כי הוא ככה, זה לא מתחיל מאחרים בכלל. אז אין תחרויות, זה לא תחרויות. ולא אחי, אלא אני מול עצמי. זה העולם שלי. זה עולם הרבה יותר פנימי, זה הרבה יותר אמיתי. טוב, כן, רוצה לשאול בו?
כן, שכאילו בסוף גם אין תחרות פסויה בין אנשים, זה...
אני לא הבנתי, בין אחד לשתיים. אני אתחיל עם הראשון, בסדר? זאת אומרת, זה קשה. יש הבדל, קודם כל, בין... כתוב, קינת סופרים תרבה חוכמה. זה טוב, נכון? הקינה בסוף יוצרת דחיפה קדימה. היא מרבה את החוכמה. היא מגדילה את השאיפות, את הרצונות, נכון? אם אני הצבתי איזה רף מסוים של חוכמה והוא הציב, אז אני צריך עכשיו להעמיק יותר. מצד שני כתוב, קינת סופרים תשרח. אז המצב הנמוך יותר זה שהעולם מתקדם דרך קנאה. חיצונית כאילו. אבל המצב היותר שלם זה, אני כן מסתכל על אחרים, אבל, ואני רואה את היתרונות. אבל לא כי זה, ואני מתקדם עכשיו, לא כי זה מציק לי שהוא כזה, רע לי עם זה שהוא כזה, אלא מה, אין לי ברירה, אני בתחרות, הוא ינצח אותי. זה המקום הנמוך. אלא, אני כן מסתכל עליו, והוא מציב איזה רף יותר גבוה משאני רואה בעצמי, ולכן זה נותן לי מוטיבציה שאני אתקדם. כלומר, בהשראתו אני מתקדם, אבל הנושא עכשיו הוא לא הוא. הוא רק מראה לי את התמונה, הוא מראה לי איזה משהו, איזה פסגה כזאת. ואז זה לא צרות עין, זה לא קנאה, זה לא רע לי איתו. זה עוזר לי בהתקדמות שלי. בסדר? זה שני דברים שונים לגמרי.
לא, זה לא שרע עם הבן אדם, זה רע לכם עצמך שאתה במקום.
אבל למה רע לי עם עצמי? בגלל שהוא יותר טוב ממני. זה המצב הנמוך, נכון? אבל אם אני מדבר על לא רע לי, ופתאום, התגובה תהיה ככה, האם... ראיתי יתרון שלו, עכשיו זה מציק לי, זה מוריד לי, מוריד את המצב רוח, וראיתי יתרון שלו, ואני פוי, אני איזה הערכה, וואי, איזה יופי, מדהים. זה שני אנשים אחרים לגמרי, נכון? ואז זה גם מדרבן אותי, אבל זה מדרבן אותי עכשיו לאורו, בזכותו, בסדר? בזכותו. לא כאיזה תחרות שאני עושה אותו. אני לא נגדו בכלל, בסדר? אני לא עובד מולו. הוא מראה לי, ואז אחרי זה אני חוזר ביני לבין עצמי. הנושא צריך להיות עבודה כל מיני ביני לבין עצמי, זה התחרות, בסדר? ביני לבין עצמי. איך אני מתקדם יותר ממה שהייתי קודם? ואז זה מלא, ביני עצמי זה לא תחרות, זה התקדמות, זה דבר מאוד מבורך. אז אנחנו אומרים כל מיני דברים, אבל באמת קודם כל ההבנה להגדיר את זה, שזה שאני עכשיו, זה שעכשיו הוא הצליח יותר ממני, אני אגיד תכף עוד הסבר. אבל זה שצריך יותר ממני, ואני עכשיו רוצה קודם כל לזהות שיש פה איזה חיסרון אצלי, נכון? זאת שזה חיסרון. וזה צרות עין, ומה אכפת לך ממנו? תתקדם אתה. וזה גם יושב על אמונה בעצם. בסוף, כל אחד יש לו את הסל הכישרונות שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה. העולם מלא מלא ברכה. העולם, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הוא יכל לתת לי את מה שיש לו, ולהפך, הוא חילק לכל אחד בדיוק את מה שהוא צריך. את הנתונים שלו, ומתוך זה הוא צריך לעמול. ויכול להיות גם, אז באמת הוא תתן לך את הנתונים, יאללה, תעבוד קשה, תגיע. לפעמים אתה תעבוד קשה ותגיע גם יותר. אבל לפעמים אתה תעבוד קשה ותגיע הרבה פחות. למה? כי הוא לא הנושא, זה לא קשור בכלל. נכון? כי הנושא הוא אתה. יש לך, אתה עומד מול השליחות שלך, קיבלת כל כך הרבה מתנות, תעבוד איתם, תכיר אותם, תודה עליהם, תשמח בהם, תראה מה חסר, תעבוד. לכן מי שמהצדדים שלי, הוא לא מאיים בכלל. הוא לא פוגע בשום דבר. אם אדם נראה לו שבהתקדמות בעבודה, נכון? יש אחד שיקבל את התפקיד הבא. בסדר? זה או אני או הוא, והוא קיבל את התפקיד, נכון? אז לכאורה באמת הוא עקף אותי, זה בגללו אני לא קיבלתי, נכון? זה קשה, זה הרגשה קשה. אבל במבט האמוני זה לא ככה. במבט האמוני זה... הוא יש לו את התפקיד שלו, את התפקיד שלך, אם באמת זה התפקיד שלך, אתה היית מקבל את זה. אתה כנראה צריך להגיע לתפקיד אחר. נכון? אז אם מסתכלים, זה מבט האמוני, מול הקדוש ברוך הוא. לא מולו. הוא לא הסוגיה בכלל. הסוגיה, מה הקדוש ברוך הוא נתן לי, מה הוא רוצה שאני. עכשיו, אני לא תמיד יודע מה הוא רוצה שיהיה. אני מתבונן פנימה, מנסה לעבוד קשה ולהתקדם, ומתוך זה, בעזרת השם, אני כל הזמן זז. לאן אני אגיע? לא יודע, לאן שהוא יוביל. אני צריך לעבוד קשה, באמונה. בסדר, זה הדבר הראשון. מה הדבר שאני ששאלת?
כאילו, בסוף, יש
גם מלא חסרונות
באדם, אז איך הוא מצליח, כאילו, להגיע לחיבור העצמי הזה, בהכרה של אותו, כי בהכרה של הקדוש ברוך הוא, כאילו, בסוף, זה הרבה יותר קל לדעת את המסתכל, אבל יכול להיות הרבה יותר קשה להחזיק את זה,
אם לא היה לנו חסרונות, לא היינו זזים קדימה. העולם לא היה זז אם לא היה חסרונות. גם על עצמנו, תראו. אם לא היה בן אדם חיסרון, לא היה לו משהו מציק לו, אז הוא היה נשאר ככה, אותו דבר. נכון? כי זה קשה לאדם לעבוד. כשחסר לו משהו, זה מכריח אותו, או יותר יותר מאפשר לו לעבוד. נכון? אם עכשיו, זה אוטומטית. אם עכשיו הוא גם כן התבונן על זה מבט אמוני, אז הוא ישמח גם בזה. נכון? יש בני זוג. כל בני זוג הם שונים אחד מהשני, נכון? וטוב שככה, ברוך השם. אז הזוגיות היא עשירה יותר והתא המשפחתי. בסדר? והשוני הזה לפעמים מביא לדיונים, יכול להיות גם לוויכוחים, לכל מיני ביאורים כאלה ביחד. אז אפשר להסתכל על כל דבר כזה, וואי, חבל שזה מגיע, חבל שאת השוני הזה. וזה סתם מעיב, וחבל. אם היינו דומים בדבר הזה, אז היה הכל נפלא, נכון? אבל במבט יותר אמיתי, יותר נכון, אז לא. השוני הזה מכריח כל אחד באמת עוד יותר לאהוב את השני, עוד יותר להעריך את השני, להעריך את מי ששונה ממנו, נכון? זאת אומרת, דוגמה, יש אלה אין סוף דוגמאות כאלה. זאת אומרת, כל קושי, כל חיסרון, מחייב את האדם לגדול. הוא יכול לבחור לא לגדול, זה הטעות שתהיה. אבל הוא צריך להיות במגמה של הקושי הזה מאפשר לגדילה. עכשיו, אני לא מביא לעצמי את הקושי, בסדר? הקדוש ברוך הוא מסדר, אנחנו לא מחפשים קשיים. הקדוש ברוך הוא מסדר את זה, מתי יהיה קושי, ואיזה רמה של קושי, ולמי, זה הקדוש ברוך הוא מסדר. אבל הוא יודע לשים לכל אחד את הקושי הנכון, בעוצמה הנכונה, במינון הנכון, בנקודה המסוימת, בזמן הנכון, נכון? זה... צריך להתקדם גם בלי קושי, בסדר? אנחנו רוצים להתקדם גם אם הכל בסדר. נשים תמיד יותר ויותר. כל מה שתהיה זה תנועה. אבל קושי זה זרז שככה יכול לאפשר עוד יותר. כאילו מחייב אותנו כזה. בסדר, ענינו?
אפשר
לך
שאלה
אחת. כן.
שאם אדם הזה פונה החוצה, זה בעצם הוא מכין את המלשה והקדוש ברוך הוא, ואז הוא מקבל את הקושי
שלו. אם הוא פונה החוצה, אז מה?
אז הוא מכין את המלשה והקדוש ברוך הוא.
הפנייה החוצה, ההסתכלות אחורה, החוצה, על החברה, על זה, היא צריכה להיות הסתכלות מעריכה, פתוחה ולומדת. לא הסתכלות שמאיימת או... כי באמת זה לא מאיים, כי הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך גם את מה שיש לו. אבל הוא נותן לך את הכסף הזה ואת הכישרונות האלה ואת המציאות הזאת. למה? כי זה הכי טוב לך. לכן הסתכלות החוצה היא בריחה מהבת האמוני הזה. בסדר? נראה לי שפעם קודמת דיברנו על זה, נכון? אדם אשתו בשבילו זה הדבר הכי שלם שיכול להיות. היא הכי יפה, היא הכי אמיתית, היא הכי תביא אותו ליראת שמיים, וכן הוא בשבילה, נכון? איך זה יכול להיות? מה, אין נשים יותר יראות שמיים? כן, בשבילך. זה לא קשור מה, נכון? לך זה הדבר הכי שלם שיש. הוא בשבילה הכי שלם, ובשבילה הכי שלמה, ושניהם ביחד יכולים להגיע למציאות הכי שלמה שיש. זה עוד פעם, זה אותו מבט. המבט הוא מבט אמוני, מה אני, בסדר? כן. בואו ננתח את זה מצד העובד ומצד הבוס. קודם כל מצד העובד, בסדר? מצד העובד, אני צריך לנסות לעשות את הדבר בצורה ממוסר עבודה הכי גבוה, כי זה יושר. יושר בעבודה, יושר כלכלי. וגם מצד השלמות שלי, לנסות לתת את כל הכוחות, את כל האנרגיות, כדי שהדבר יהיה הכי טוב שיש. כמובן שלקחתי, שקללתי את כל הערכים ביחד, בסדר? לא פתאום יש לי איזה נושא בעבודה, אז פתאום אין משפחה ואין ילדים ולא, בסדר? אחרי שעשה את הבירור הזה, נכון? אני צריך לעבוד, לא מצד התחרות. יכול להיות שהתחרות תדרבן אותי, אבל אני צריך לעבוד מצד כי זה האמת, כי זה הטוב, כי זה הכי נכון, ואני רוצה להוציא את הכוחות שלי בצורה הכי אמיתית, הכי בונה, ולשכלל בצורה הכי טובה. נכון? זו המטרה שמצידה אני צריך ל... זה נכון? זה קשה לא להיות בתחרות. אם עושים תחרות, לא להיות בתחרות זה קשה. נכון? אז ככל שמייצרים תחרות יותר ארסית, בסדר? אם יש מקומות עבודה שמייצרים כל פעם, כל חצי שנה צריכים לפטר מישהו. נכון תמיד עוד עובד, בסדר? וכל פעם תעשו הכי הרבה, מי שהכי פחות, פתרים אותו. קודם כל, אני, דעתי זה מאוד מאוד, זה לא נכון, אבל זו סוגיה, סוגיה רצינית. אבל זו מציאות שמכריחה הצמחה של מידות רעות. זה מאוד מאוד מסובך ככה. וזה מאוד קשה, באמת, בתנאים כאלה, לעבוד רק מול האמת שלי. זה מאוד קשה. אבל דבר כזה לא בטוח שצריך לשתף פעולה עם מקומות כאלה. ובדרך כלל זה לא ארסי כל כך. בסדר? מייצרים תחרות מסוימת. כן, בסוף אם כולם אויבים אחד של השני, אז קשה להיות ביחד. נכון? יש גם ערך אחר. אז אני אומר קודם כל זה מצד העובד. מצד הבוס, כמה להכניס תחרות זה שאלה טובה. שאלה טובה. אבל צריך לקחת בחשבון לא רק איך המפעל משתכלל, אלא גם באמת שאתה עובד בצורה ישרה, בצורה נכונה, בצורה שמאפשרת תנאים ישרים. אני לא אומר שאי אפשר להכניס תחרות, עד כמה, אני לא יודע מספיק, צריך לחשוב על זה, אבל הדוגמה שאמרתי שמשהו כזה שכל פעמים לא, אז זה נראה לי ככה כזה ממש ארסי. בסדר, בינה מתכוון?
כן, הרב אומר שיש מקום. ועדיין טובה בחברות, ראות, ובאמת כאילו, בתנאים מסוימים יש מקום לתחרות. לתחרות מסוימת.
לייצר תחרות בשוק, אבל זה משהו ככה יותר עדין, יותר מלמעלה. שני סופרים עושים תחרות ביניהם, לא חייבים לעשות תחרות. בסדר? תנסה להיות הכי טוב, ונגיד שהוא, עוד פעם, זה קל לי להגיד כי זה, אני כנראה שזה קשה, בסדר? אין לי סופר הזה, אני לא כזה, אין לי את התאווה הכספית הזאת. בסדר? להגיד, מקסימום תצליח קצת פחות ממנו. אם אתה בגלל זה תסגור את העסק, אז זה התמודדות מאוד קשה. אבל אם בגלל זה אתה טיפה תצליח פחות, תצליח. נגיד שאם הוא לא היה פה, זה היה לך מצוין. ועכשיו שהוא פה, שהוא מצליח יותר ממך, זה יותר קשה לך. אז זה סוג התמודדות. בסדר? אבל פה אתה קח אותנו למקום של איך מייצרים הצלחה, ובסוף צריכה להיות איזו תחרות מסוימת. בסדר, אני דיברתי מצד העובד, וגם במגזר הפרטי, בסדר? אדם מול השכנים שלו, מול האחים של החברים שלו, עושים בת מצווה, בת לפני בת מצווה. אז האם כל הזמן צריך להשתעבד, כל אחד מרים את הרף, לעשות איזה משהו יותר טוב, ומבריק יותר, שיגידו כולם שהוא עשה איזה ככה? זה נורא הדבר הזה, נכון? לא רק שזה, לא רק שזה מוציא הרבה כסף, זה דבר נוראי הדבר הזה. כאילו בסוף, בת מצווה היא תחרות. במקום שעכשיו, הנה, מה קורה? מה יש פה? כניסה לעול מצוות, איזה מעמד, כבר משהו, בגרות כזאת, איזה אחריות, איזה שמחה. במקום שזה יהיה הנושא, אז הנושא הוא איזה גימיק עשינו, כדי שכולם יגידו שהבת הזאת, שההורים האלה הם כאלה, נכון? זה עקום, נכון? יש אינסוף דוגמאות כאלה. לכן כן, צריך לייצר כמה שפחות תחרותיות לדברים כאלה. בסדר, ואני דיברתי כלומר על עצמנו, להיות עצמנו, לא, בחינוך, אנחנו בחינוך. אנחנו מאוד מאוד נזרים עם לייצר תחרות. ממש, לעשות במת שזה יהיה כמה תחרות בינך לבין עצמך. כמה התקדמת יותר ממה שהיית קודם. זה בעיקר ככה. אז מחמאות זה דבר חשוב. אבל תראה תמיד, אם אתה מחמיא רק לאנשים מסוימים, זה גם איזה משהו, נכון? אתה מייצר אווירה כזאת לא טובה. אז תראה איך אתה מחמיא לכולם. זה על העמל שלו, זה על ההצלחה שלו, זה על העזרה שלו לאנשים אחרים. בקיצור, אני אומר, כאנשים שמייצרים את זה צריך תמיד לחשוב לחשוב. אני דיברתי כל הזמן על אנשים שבאת חיים את המציאות, איך מתמודדים עם התחרות, איך, בסדר? כן, מי שרצה לשאול. את שאלת אותי את פעם קודם את זה? בזכותך, טוב. כן. כן, אז תמיד צריך שיקול דעת, תמיד. מה אני שם עכשיו את כל האנרגיות? אני בעבודה כללית, וזה תחום מסוים שאני יותר משקיע בו, יותר ממוקד, יותר זה, כן? טוב, כן.
נגיד לנו היום שכאילו, כל הרבה כזה, כל אחד מציג שכאילו, הכל מושלם, הכל יפה, וכל התוצאות, הכל כאילו נורא כזה, לא מציגים חולשות, זה גאווה כאילו, זה נגן גאווה
שכאילו... לא הבנתי אותם, סליחה.
נגיד, היום העולם אז כל דבר, הוא כזה מסתרס יפה, או כל אדם הכי מושלם, אז כאילו, א' האם זה בגאווה, וב'
לא, פה זה דיון ענייני, נגיד. הדוגמה השנייה שאתה אומרת, זה דיון ענייני. יש פה שתי נושאים. יש מה קורה אצלי פנימה, שזה נושא אחד, ויש בדיוני. לפעמים זה שיקול חינוכי, צריך תמיד לחשוב עליו. מה נכון, באיזו סיטואציה, אבא, מחנך, קומונרית, לא משנה, מערך חולשות, האם זה מקדם את ההנהגה, מקדם את החבר'ה, או לא. זה שיקול מאוד ענייני. יש אנשים שבתחומים מסוים יראו חולשות, אז זה יפיל אותם, ויש אנשים שזה יחזק להם, מדברת על החניכים. בסדר? אבא מול ילדים, לפעמים יראה חולשה מסוימת, אם זה ייקח אותם אחורה, זה לא טוב. ולפעמים הם יראו שהוא נורמלי וגם זה, אז זה שיקול דעת חינוכי, לא קשור דווקא למידות. ויש את מה שקורה פנימה, ותמיד לבדוק מאיזה סיבות אני עושה את זה, בסדר? אז הסיבה צריכה להיות לא מהצד שלי, מהצד הגאווה, זה יש לי מהצד הענייני, מה נכון. פרסומות שמפרסמים, זה לא יכול להיות גאווה, הוא רוצה לקדם עכשיו את החנות בגדים שלו. אז הוא מפרסם שיש פה בגדים מאוד טובים, והוא מאמין בזה. היה בגדים שלו הכי טובים בעולם, לא יודע מה, הוא חושב ככה. לא יודע, יש לו בגדים מאוד טובים וזה, הוא נותן שירות טוב וזה. בסדר, אז הוא מפרסם בזה ככה, זה מאוד ענייני, זה לא קשור דווקא לגאווה. בסדר, אני רוצה שיקנו, ואני רוצה שידעו כמה, איזה איכות יש פה. לדעת הכישרונות שלי, נכון כתוב, משמת רבי בטלה ענווה. ואז רב יוסף אומר, והי כהנה, מה זאת אומרת? יש אותי עדיין, נכון? מכירים את זה, נכון? גמרא אומרת, זה מוכר. נכון? אז זאת, בהבנה העממית של גאווה, מה זאת אומרת? מה אתה אומר שאתה זה? אתה גאוותן, נכון? אבל בהבנה האמיתית זה לא כך, כי ענווה זה לא שאתה חושב שאתה חכם ואתה אומר שאתה טיפש, או שאתה צריך לחשוב שאתה טיפש. זה לא ענווה. אם אתה לא טיפש, אז אתה חכם, אז אתה מצוין. אז תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תשמח בזה, מה זה קשור? וגם על מידות. אם אתה יודע שאתה במידת הסבלנות, אתה מאוד טוב, במידת הענווה טוב, אז מצוין. האם אתה שלם שם עד הסוף, תבדוק את עצמך טוב? כנראה שלא. אבל תדע את היתרונות, תשמח בהם. אם אתה תבליט אותם כל הזמן, אז פה זה הפיקשוש הוא בעצם לזה שאתה, יש לך, המטרה היא, יש לך מידות טובות, או קיבלת, עבדת על משהו מסוים, תראה עכשיו איך אתה נותן עם זה. בסדר? קיבלת כישרון, בעולם קיבל הרבה הרבה כסף. או בירושה, או בכישרונות שהוא היה חייל לעשות הרבה כסף. בסדר? קיבלת עכשיו, כדי לעשות עם זה דברים גדולים. נכון? זה השליחות, יש לך שליחות. אם אתה עכשיו כל כך תבליט את זה, אז אתה קצת זז מהשליחות. נכון? אתה עושה את זה, זה בשבילי, לא בשביל השליחות. אז בוא, אתה מפספס. אז רב יוסף אומר בצורה הכי כנה, מה זאת אומרת? אני, יש אותי, את הענווה, למה אתם אומרים בטלה הענווה? נכון? זה לא הענווה. זה לדעת מי אני באמת. זה הפוך, הענווה אמרנו, זה לא בדמיון, לדעת בשכל, באמת מי אני. טוב, תבתי עוד דבר. זה מתחיל למדתי לכם, נכון? שהמבט על האחרים יהיה רק מבט של הערכה ולמידה. לא מבט של צרות עין, לא מבט של שעוקץ אותי, שעושה לי לא טוב, של להתחרות איתו, אלא מבט של בית הערכה ולמידה. כי הנושא באמת, כי במה אני מרוכז? אני מרוכז בעצמי. אני מרוכז בעבודת ההתקדמות שלי. טוב, עוד דבר שרציתי להוסיף כאן, דיברנו ככה על נושא של קריירה, נכון? כשיש אהבת עצמי, מאוד חזקה, אז יש קריירה ומימוש עצמי, וזה בעצם הרחבה, הרבה פעמים הרחבה והעצמה מאוד של האגו. לכן צריך בעצם להחליף את זה, לא במילה אחרת, אלא בכיוון אחר לגמרי. כשאדם בעזרת השם שתבחרו את המקצוע שבו, כן. אז א' יש אחרים שלא מציקים. להסתכל גם על מישהו שמאוד מאוד לא נעים ממנו, גם להצליח ללמוד מזה כבר משהו קצת יותר גבוה. אבל כשלב בדרך, חפש את האנשים שאני יותר קל לי. אנשים אחרים, בסדר, גם אני קשה לי ללמוד מזה, כרגע אני לא יכול ללמוד. מדרגה יותר גבוהה זה להצליח גם אנשים מציקים מאיזה דברים אחרים יש בהם שבהם אני גם יכול. אז זה כבר יותר מזה. בסדר? כן.
בעצם גם הרבה, הרבה שניהם להתעסקות בעצמי.
תעסק בעצמי זה מצוין. השאלה אם יתעסק בעצמי כל הזמן כדי לחזק את האהבה של עצמי. או להתעסק, קיבלתי איזה נשמה ואישיות, אני צריך להתעסק איתה. ועל ידה, יודעת מה זה מה שאני רוצה להגיד פה, בסדר? אם אני לא חידדתי מספיק, תחזרי אותי לזה. בסדר? אז הייתי מחליף את זה במילה אחת. בעזרת השם כל אחד פה תבחר איזה מקצוע, שזה איזה לימודים, כדי להכשיר אותה למקצוע מסוים. שבו, נגיד שתי אפשרות, יש אפשרות להגיד מקצוע שבו אני הכי יכול להצליח בו, להתכבד בו, שיעשה לי את ההרגשה הכי טובה. ואז כל המקצוע וכל השליחות וכל הזמן והשנים שאני אשקיע בזה, זה הכל בעצם בשבילי. וזה אנחנו נקרא קריירה, מימוש עצמי. והאמת היא שצריך, זה הפוך קצת. זה לא שאת כל מה שאני אעשה זה בשבילי, אלא קיבלתי מתנות, ואיתם אני צריך לעשות שליחות. כלומר, הייתי קורא לזה שליחות. איך אני מביא ברכה? אז אדם באמת כן צריך לנתח את עצמו טוב טוב, מה הכישרונות שלו? מה הוא יכול להצליח? מה הוא יכול להביא ברכה? ומתוך זה בעת הוא לוקח את כל, בהשקעה מאוד גדולה, אבל זה עכשיו השקעה לא בשביל הכבוד שלי, אלא בשביל השליחות שלי, בשביל הנתינה. זה הפוך, אתם מבינים? פה זה איך אני מתכבד ואני גדל ואהבת עצמי שלי כל הזמן מתחזקת, ופה זה אני לוקח את עצמי בשביל השליחות, בשביל אחרים. ואז אני לא מחפש את הלבלות, ואני לא, אלא אני מחפש כל הזמן איך אני מוסיף יותר טוב. זה לא רק במה שאני אעשה בחיים, זה בכל תחום. אתה מגיע למקום, השאלה הסמויה, מה אתה מחפש? האם אני מחפש את איך אני בולט, או איך עכשיו אני שומר פה על הכבוד שלי, או איך אני אפילו מתחזק את התדמית שלי? האם זה השאלה שמנקרת? או איך אני עכשיו פה מוסיף יותר טוב? איך אני, יש לי מה לעשות פה. איך אני עכשיו, בזכות שאני נמצא פה, אני מוסיף יותר מצב רוח, יותר אווירה, יותר נעים, עושה יותר טוב, רואה את הנקודות שאני יכול לעזור בהם. איך אני עושה יותר את השליחות הזאת? ואז זה לא כל העולם בשבילי, אלא אני בשביל, בסדר? זה אני בשביל הטוב, אני בשביל האמת, אני בשביל השליחות. אתם מבינים? אני חושב זה הציר שעליו כל הזמן אנחנו צריכים לגדול בו. איך אני, זה כן, שאלת מקודם, ההתעסקות, מה אני מתעסק בה אני? אבל איפה, מה המוקד? המוקד זה האמת, זה משהו מעליי. לפני שכבר הגעתי על העולם, היה פה אמת, והיה טוב, והיה שליחויות. באתי כדי להוסיף לזה, וחייבים אותי פה, בסדר? ואני נצרח מאוד, לכן אני מאוד חשוב. כן? אבל כדי להמשיך את הדבר הזה, כדי לחזק את זה, זה מה שאני לא אעשה, אף אחד אחר לא יכול לעשות. אבל המוקד הוא הגודל, השליחות, האמת, הטוב. בסדר? לא כל העולם בשבילי, אלא אני בשביל. בסדר? זה הבנה מאוד... כן. כן. טוב, זו שאלה מאוד טובה. אני מדבר על על המעמד נפש המוסרי לפני הפרקטיקה. שהוא יכול גם להשליך מאוד על הפרקטיקה, בסדר? אבל קודם כל מזה. אחרי זה, אז הרבה פעמים אדם צריך לנתח את עצמו טוב ומה הוא מצליח. ומה הוא אוהב. הרבה פעמים מה שהוא מצליח ומה שהוא אוהב, אז הרבה פעמים זה הנקודה המיוחדת שלו. אבל נתח טוב, הוא אוהב את זה לא כי כולם בשכונה אומרים שזה דבר שנותן איזה חשיבות. הוא מרגיש, בסדר, זה לא, אוהב, בסדר? הוא לא אוהב כי זה מכניס הרבה כסף. זה סיבות חיצוניות, בסדר? ברור, כמובן שאתה צריך גם מקצוע כזה, שאתה מתפרנס בו. אל תהיה, אתה חי בתוך עולם הזה, זה בסדר גמור. אבל המרכז הוא בעצם איפה בסוף, במה אני יכול להצליח, מה אני מתאים. אז כשאני אוהב משהו ואני מצליח בו, הרבה פעמים זה מדד, הרבה פעמים זה יהיה מדד לאזור הזה.
יש מקום לשמוע מה הסביבה לא אומרת? כי
יכול להיות שאני אוהב מאוד
משהו ויחשוב שאני טובה בו,
אבל יכול להיות שלא סביבה שלך,
אני לא, כאילו אני לא
מודע. נכון, אפשר גם לטעות בזה, ולכן באמת זה טוב לשאול אחרים. אבל לשאול אחרים, לא, לשאול שאלות ספציפיות, זאת אומרת, מה, השאלה היא תהיה לא איזה מקצוע לבחור, אלא השאלה היא תהיה באיזה, מה נקודות החוזק שלי, בסדר? ומה אני אוהב זה אני יכול לדעת. ומה אני מצליח, אז לפעמים אנשים אחרים כן לפתוח את העיניים, לראות, למקד אותך, כן? כן.
הרב, אני אומר שהרב אמר מקודם, האם מישהי
לא חייב להיות ככה. עוד פעם, כל אחד מתמודד זה ברמה. לפעמים זה חוסר התאמה מאוד של אישיויות, שזה מאוד מאוד קשה. אבל גם בזה שזה תפקיד, איך באמת, איך אני מצליח גם מול מישהו מאוד שונה, מאוד שונה, לפתח בתוכי כוחות של ויתור וסבלנות. אבל צריך תמיד לבדוק אם האתגר הזה האתגר שעכשיו אני צריך להתעסק איתו או לא. זה מישהו שמו לי בחדר, אז יכול להיות שאני אגיד לעצמי זה האתגר, יכול להיות שאני אגיד עוד שם, בוא נעבור חדר אחר, אני אעבוד את זה שנה הבאה. בסדר, זה כאילו צריך להיות גם... בסדר? אני אגיד עוד שני... כן, סליחה.
אם יש פער במה ש... בן אדם טוב בו, הוא מצליח בו, לבין מה שכאילו חושב שזה הכי...
קודם כל, המאמין שחשוב הוא דבר מאוד חשוב, אני חושב שהוא לפעמים מסוכן קצת. בוא נגיד לשתי הכיוונים, בסדר? קודם כל זה דבר חשוב. אם אדם רק עסוק רק בעצמו, במה הוא אוהב וזה, ובכלל הקריטריונים של מה חשוב ומה ערכי ומה משמעותי, בכלל לא מדגדג לו, אז באמת הוא מאוד בדלת אמות שלו, מאוד מאוד מצומצם. אז ברור שהוא צריך להיפתח גם למערכת של ערכים ועם ישראל וכלל, ודאי. בסדר? נתחיל מזה, זה נפלא קודם כל, השאלה הזאת, זה נכון. אחר כך, אחרי שהוא מבין שזה ככה, בבחירה הספציפית צריך, לפעמים זה יכול לבלבל, כי הוא מאוד מאוד תקוע במה חשוב, ואז הוא מדלג קצת על מי אני, ואז צריך בסוף את השילוב של שני הדברים, נכון? אז או למצוא לפעמים איזה ממשק, ואני אגיד, אולי הדבר יותר פשוט, בסוף כמעט בכל תחום אפשר להיות משמעותי, בסדר? כמעט בכל תחום. אז זה חפה, משמעותי אני מתכוון, אולי גם נגדיר את זה, משמעותי זה הכוונה לא מקצוע מכובד שאני אגיד לכולם, יגידו לי פשש, בסדר, אני לא מתכוון ברמה הזאת משמעותי, בסדר? משמעותי בשליחות, בתרומה, להרים את המפלס היותר פנימי, יותר גדול, בסדר? אז לכן מאוד צריך שילוב של שני הדברים, אבל לראות כל אחד מה מפתה אותו ולהיזהר שהשני לא, אם אדם כזה הוא מאוד מאוד לא חושב על עצמו, הוא רק חושב על אחרים, אז צריך להזכיר לו מאוד מאוד רגע. תראה מה אתה אוהב, מה אתה מצליח, ואם אדם מאוד מאוד בתוך עצמו, אז צריך להזכיר לו, תשמע, יש גם שליחויות. בסוף זה צריך להיות מחובר ביחד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות שהם חייבים לעזור לי בשליחות לעם ישראל. חייב להיות כך. ואז למצוא בתוך זה. כמובן, עם הרבה תפילה, זאת השם שהדברים יהיו מדויקים, זה לפעמים קשה ככה. בסדר? מה עוד? לעסוק, אולי דברים שקצת אמרנו אותם, אני אדגיש את זה בעוד סוג של משפט, לעסוק הרבה בפנימי, לא בחיצוני. בסדר? לא, אם אני אעמיק את זה יותר, למה, מה יעזור לי יותר לעסוק בפנימי ולא בחיצוני? זה ככל שאני יותר מתמלא מעשייה טוב, מעשייה, נלכת אחרי האמת, אחרי עמוד שדרה שלי, אחרי הערכים שלי, אז ממילא אני פחות משועבד להתעסק עם החוץ. בסדר? החוץ פחות יפתה אותי. החוץ מפתה את האדם כשהוא, אתם זוכרים שדיברנו על זה, כשאדם מתרוקן מבפנים, אז הוא מאוד מאוד נמשך אל החוץ. נכון? הוא משועבד, הוא מכור לחוץ. אבל כשהאדם מתמלא מבפנים כל הזמן, בסדר? והוא כל הזמן בהתמלאות והתקדמות, אז זה דבר שנותן לו הרבה חיים. ועם אלו הוא פחות משועבד לחוץ, ולאט לאט פחות ופחות. בסדר? אז ההתמודדות עם החוץ היא קודם כל ישירה. שים לב, תראה מה מוביל אותך בשיקול דעת, החוץ. אבל יחד עם זה לבנות מרכז אחר. כל שהמרכז של הפנים, של האמת הפנימית שלי, הוא יותר, אני מתמלא ממנו כל הזמן, מתקדם בו כל הזמן, אני מסוגל להיות פחות משועבד אל החוץ, פחות מכור אליו. טוב, רציתי קצת לקרוא מאוד ספרים, אבל בסדר, טוב, יישר כוח. בעזרת השם שנזכה. טוב, שלום לכולם. ברוך אתה.